לידע כללי, הלכה למעשה, בבקשה לשאול רב. יש, אני גר בחיפה, אז עוד מעט בין הזמנים, כדאי לבוא לבקר, יש ים יפה, יש אר יפה, ויש ברכות יפות. יש ברכות שלא יודע, אין להם מזל, אני לא יודע, אנשים אולי לא למדו את ההלכות האלה, אבל אם תבואו לחיפה, או לחיפה, כל אחד פה מה שרוצה, תבואו לחיפה דרך כביש 6, עוברות את יוקנעם, הר הכרמל מצד שמאל, יש ברכה שמברכים, על ערים גדולים, יפים, בארץ הערים הגדולים שלנו, ברוך השם, אנחנו לא יצאנו לחוץ לארץ, אז אנחנו מתפעלים מכל דבר, מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, עושה מעשה בראשית, נוסעים עוד 20 דקות, מגיעים לים, לא ראינו 30 ימים את הים, את הים התיכון, מברכים שוב פעם, עושה מעשה בראשית. ברכת הטוב והמטיב, מי שלמדה בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, הלכות שלושת השבועות, אז בטח למדה. עד 9 הימים מותר לקנות דברים חדשים. אסור לברך שהחיינו, רגע, איך קונים משהו חדש בלי לברך שהחיינו? יש ברכת הטוב והמטיב. אם קונים משהו שהוא לא רק בשבילי, הוא משותף לי ולעוד אנשים, קונים מכונית, קונים מכונת כביסה, אז מברכים הטוב והמטיב. אז יש ברכות כאלה שצריך לדעת, אבל עדיין מדי פעם מברכים אותם. אבל יש ברכה שבחיי לא שמעתי אותה. אני אשמח מאוד פעם אחת לשמוע אותה ולענות אמן. ברכת שעשה לי נס במקום הזה. לא זכיתי שיעשו לי ניסים. אם בן אדם, הכוונה נכון, נס גלוי, אם בן אדם עובר במקום שנעשה לו נס, זה מופיע לכם במקור מספר 1, אז בשולחן ערוך, אם בן אדם עובר במקום שנעשה לו נס, אז מברך, אשר קידשנו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. האחרונים אומרים שאם זה נס שהוא לא יוצא מגדר הטבע, מהרגיל, אז לברך בלי שם ומלכות. גם הבנים, אם נעשה נס לאמא שלך, לסבתא שלך, את עוברת במקום, את מברכת. נעשה נס לרב המובהק שלי, אני עובר, אני אומר, שעשה נס לרבי במקום הזה. לא זכיתי אף פעם לשמוע ברכה כזאת מאף אחד, אבל יש משהו אחד שכן אני יכול לזכות. יש היום כל מיני מקומות שמפרסמים סדר פסח במצרים. כל מיני כאלה תירוצים טובים לנסוע כנראה לאנשים שרוצים לנסוע לחול. אז אולי אפשר להמציא המצאה חדשה. טיול לבגדד. למה? יש שם ברכה מאוד מיוחדת. תסתכלו בסוף מקור אחד. בסוף מקור אחד, השולחן ערוך מביא, על נס של אדם שנתקדש בו שם שמיים, כגון דניאל וחבריו, מברך. לפיכך הרואה גוב הריות של דניאל וכבשן האש של חנניה, מישאל ועזריה, מברך שעשה נס לצדיקים במקום הזה. טוב, אז אני לא יודע אם היום יודעים איפה זה כבשן האש ואיפה גוב הריות, אבל אחרי החצי בדיחות האלה, זה אומר מה זה דניאל וחבריו. אם אנחנו רואים מקום שנעשה נס למרדכי יהודי, הוא לא הרב המובהק שלי, הוא לא הסבא שלי, אני לא מברך לפי מה שאני יודע. ואם זה נס שנעשה לחידה או לבן איש חי או לגאון מבילנה או לריף או לראש, אני לא מברך. הוא לא הרב המובהק שלי. אבל כשאני עובר ליד כבשן האש, שהושלחו אליו חנניה, מישאל ועזריה, או לגוב הריות שהושלח אליו דניאל, כל אחד מאיתנו צריך לברך. כי היה שם משהו מיוחד. אדם שהתקדש בו שם שמיים. אז זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים. במקור 2 הבאתי את הגמרא בסנהדרין, צדיק ח', ששם אומרים שדניאל ראוי להיות משיח. תחילת מקור 2. רב אומר, אם המשיח הוא מן המתים, מי מתאים? דניאל איש חמודות. אחרי זה הגמרא ביומה, עין זין. אם כל חכמי אומות העולם בכף מוזניים, ודניאל איש חמודות בכף שנייה, לא נמצא, מכריע את כולם. אנשים ענקיים. אבל השיעור הוא לא על האנשים הענקיים האלה. גם לא על דניאל, האיש הענק. אנחנו הולכים לדבר על איך דניאל היה כשהוא היה ילד. לא מזמן, אני חושב, אמרתי לילדים שלי בשולחן שבת, היה לנו מפגש מחזור, של הישיבה התיכונית, וראיתי תופעה מעניינת. חלק מהחבר'ה שהיינו פתוחים שהם יהיו רבנים גדולים, אנשים צדיקים, יראי שמיים, אבל לא בהכרח. וחלק מהחבר'ה נהיו רבנים גדולים, וכשהם היו בכיתה ת' ו-י', אף אחד לא חשב בכלל שיש סיכוי שהם יהיו רב. האם דניאל וחבריו היו כאלה גם בגיל קטן, או שמשהו השתנה אחרי זה? אנחנו הולכים לדבר על הסיפור של דניאל בהתחלה, כשהוא היה ילד קטן. אז אני גדלתי ב... יש לתלמוד תורה מורשה בירושלים גני ילדים. אז אפילו המלמדים שלי והמורות, היום הם רבנים, והגננות עד היום ברחוב, אני זוכר אותם לטובה. אז אני לא בטוח שכמה פעמים הם סיפרו לי על דניאל, את הסיפור של דניאל. אני אגיד לכם מה מונח לי בראש מהילדות. אולי אני סתם אמציא והם לא סיפרו לי, הם סיפרו לי אחרת. בראש שלי, מה הסיפור של דניאל בארמון המלוכה? היה מצור על ירושלים. ואז נבוכדנצר כובש את ירושלים. ולא רק שהוא כובש את ירושלים, הוא מחליט לקחת 4 ילדים קטנטנים, לתלוש אותם מחק אימם, לתלוש אותם במשפחה, ולקחת אותם לארמון. ובראש שלי, אני לא יודע, בטח ירדו לי דמעות בתור ילד, 4 הילדים הקטנטנים האלה מוליכים אותם עם שלשלאות והזיקים, לוקחים את 4 לבד, לבבל, ושם בארמון מביאים להם אוכל. מאיפה האוכל? מהמטבח של המלך. מה יש במטבח של המלך? יש שם הרבה תפריטים. יש שם חזיר ברוטף ברביקיו, חזיר ברוטף קוקה קולה, אני לא מכיר את המתכונים, אתם יותר טובות ממני, אבל כשר זה לא, נכון? אז הם לא אוכלים, הם אוסרים את הנפש, הם עומדים בכוח גדול נגד כל הסביבה מסביב. מי יכול לעמוד בכזה דבר? לא הרבה פעמים, אני גדלתי במשפחה, ההורים שלי רבנים, גדלתי תלמוד תורה מורשה, כמה פעמים בחיים הייתי מול חברה שכולה מסביב אחרת. מי שהיה פה בחיים יודע איך זה קשה. לא סתם הרמב״ם אומר, שמי שרואה שהוא נמצא במקום עם חברה רעה, שיגור במדבר ולא יישאר במקום. קשה מאוד להתמודד עם חברה אחרת. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה נמצאים במקום שכולם מסביב בארמון אוכלים את האוכל הזה. שכולם שמה בתרבות, בבלית. אבל זה לא רק זה שהם נגד כולם. הם חדשים. יצא לכם פעם להיכנס פעם ראשונה לעבודה חדשה, פעם ראשונה לחברה חדשה. נו, אתה מעיז על ההתחלה, כבר לבוא ולהגיד, סליחה, אצלנו בבית לא אומרים, אבא שלי אומר שזה אסור. מי מעיז לעשות כזה דבר קשה, נכון? הם גם בחברה שכולם אחרת, הם גם חדשים, והכי קשה, הם ילדים קטנים. נו, ילד קטן, מה אנחנו מצפים ממנו? איך הוא יכול לעמוד מול חברה מסביב? כמה מיתן יש לו? והם עומדים נגד כל זה, אז אין פלא שזה צדיקים מיוחדים, כבר בילדותם. זה מה שתקוע לי בראש מהילדות שלי, אבל אני לא בטוח שזה מה שכתוב בתנ"ך. אז בואו נפתח תנ"ך ונתחיל לראות מה כתוב. בסדר? דניאל, פרק א', פסוק א'. אני שמח שאני משגע אתכם ואתם מוציאות את התנ"כים, כי זה מצוין לדפדף. אותיות מחכימות. בסדר? דניאל זה נמצא די בסוף התנ"ך. לפני עזרא, נחמיה ודברי הימים. אז אנחנו בהתחלה של דניאל. ואני אקריא. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. קודם כל, כבר טעות ראשונה שהייתה לי בראש. מה הטעות? שוב, בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים. ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת וכו' וכו'. נו, אז מתי הסיפור קרה? שנת 3 למלכות יהויקים. כמה זמן זה לפני החורבן? למומחיות. רגע, 20 אנשים לא יכולים לשמוע. יפה מאוד, כן. יהויקים הלך 11 שנים. אחריו? יהויכין, כמה? 3 חודשים. תראי, הורדת לו שליש, לא יפה. כן, אחריו? צדקיהו, כמה? 11, יפה, בסדר. אז אנחנו נמצאים פה בערך 18 שנים לפני החורבן. בסדר, לא ניכנס פה לפרשנויות, אבל בערך 18 שנים לפני החורבן. אז דבר ראשון, ירושלים בכלל לא נחרבה. מה נבוכדנצר עושה אחרי שהוא לוקח את הילדים האלה לבבל? מה הוא עושה עם ירושלים? כלום, לא שורף. לא, זה את מדברת הרבה אחרי. נבוכדנצר כובש את ירושלים, מגיע לירושלים 3 או 4 פעמים. פעם ראשונה בהתחלה של ימי יהויקים, שזה לפי הרבה מהפרשנים הסיפור פה עם דניאל. פעם שנייה אחרי זה יהויקים מורד בו במשך 3 שנים הוא עובד אותו, ואחרי זה הוא מורד בו, ואז נבוכדנצר בא, לוקח את יהויקים, זורק אותו, ממליך במקומו את הבן שלו יהויכין ל3 חודשים. אחרי 3 חודשים, נבוכדנצר החליט להתחרט, חוזר, לוקח איתו את יהויכין עם החרש והמסגר, עם מרדכי יהודי, עם יחזקאל הנביא, עם הרבה צדיקים, וממליך במקום זה את צדקיהו. ואז, בסוף ימי צדקיהו, הוא בא ומחריב את ירושלים. אנחנו נמצאים בפעם הראשונה שנבוכדנצר מגיע לירושלים. פעם ראשונה שהוא כובש אותה. מה הוא עושה אחרי שהוא כובש אותה? כלום. הוא בסך הכל כובש אותה, ומעכשיו יהויקים צריך לעבוד אותו. עם ישראל תחת הכיבוש הבבלי. דבר אחד הוא עושה. הוא לוקח ילדים מבני המלוכה, והוא לוקח חלק מכלי בית המקדש. למה? עוד מעט נחשוב. אז טעות ראשונה כבר הייתה לי, היא תהיה משמעותית בהמשך. אני ממשיך. פסוק, רק תשימו לב שבפסוק ב' יש איזה משהו מוזר, ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שינר בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. מה מוזר? סתם, נכון? זה נשמע שזה חוזר פעמיים. את מה הוא הביא ארץ שינר בית אלוהיו? את הכלים, אולי ביחד עם הילדים ואנשים, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. טוב, אז אני אגיד את הפירוש הפשוט, הוא הביא אל בית אלוהיו את הכלים ביחד עם האנשים, ואחר כך את הכלים הוא הביא לאוצרות של בית אלוהיו. מה מוזר בפירוש הזה? בשביל מה לכתוב את זה? מה אכפת לי בדיוק לאן הוא הביא את הכלים אחרי שהוא הביא אותם? מה זה בא ללמד אותי? כן, אבל הוא כבר הביא את הכלים ואת האנשים לבית אלוהיו. אז בשביל מה אחרי זה לכתוב שאת הכלים הוא שם בבית אוצר אלוהיו? זה לא כתוב, זה רעיון, אבל זה לא כתוב. טוב, בסדר, אפשרי, נמשיך. אני אשאל שאלות, אחרי זה אנחנו ננסה לענות על כל השאלות, אם נסתכל במבט חדש על הפרק. ויומר המלך לאשפנז רב סריסב, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה מלפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת, ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. וימן להם המלך, מה זה וימן? כמו אומן, זימן להם, ארגן להם. וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך, ומיין משתב, ולגדלם שנים 3, ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות, וישם לדניאל בלשצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל משך, ולעזריה עבד נגו. וישם דניאל הליבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה יראת פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם וחייבתם את ראשי למלך. ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים את דניאל חנניה מישאל ועזריה, נסנה את עבדיך ימים 10 ויתנו לנו מן הזרועים ונוכלה ומים ונשתה, ויראו לפניך מראינו, מראה הילדים, האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה, עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים עשרה. ומקצת ימים עשרה נראה מראהם טוב, ובריא בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. ויהיה מלצר נושא את פת בגם ויהן משתיהם, ונושא להם זרונים. והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהי מדע, והשכל בכל ספר וחוכמה. ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביהם, ויביהם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. נעצור כאן. איזו טעות הייתה לי בסיפור שתקוע לי מהילדות. טעות שכתובה בפסוקים מפורש. לא רעיונות, לא אפשרויות, שכתובה בפסוקים מפורש. שהם אוכלים זרונים. טוב, נראה לי שאמרו לי את זה בגן ושכחתי. צודקת, אבל כן. מה עוד? מי אומר? שהוא מוצא דרך למלצר איך לפתור אותה. נכון. מה עוד? שימו לב. כמה ילדים אמרתי שהמלך לקח מארמון? ארבעה. זה מה שכתוב בפסוקים? איך אתם יודעות שהרבה יותר? רגע, רגע, בוא נתחיל. להרים אצבעות, האלה מאחורה גם רוצות לדבר. מה? מאחורה לא מדברות? ככה זה עובד? כן. יפה, משווים אותם לילדים אחרים, נכון? אומרים, לא נמצא כדניאל חנניה, מישאל ועזריה. המלצר מפחד, השר מפחד. למה? למה הוא יראה אתכם עם פנים לא יפות לעומת שאר הילדים? זה אומר שיש עוד ילדים, נכון? האם המלך אמר כמה ילדים להביא? הוא לא אמר כמה, אבל הוא אמר להביא עוד ילדים חוץ מדניאל. למה? כי המלך אומר בפסוק ג' ויאמר המלך לאשפנז להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה. דניאל הוא מישראל או מזרע המלוכה? מזרע המלוכה. ומבני יהודה. אז זה אומר שכמה ילדים יש שם? לא יודע, לא הייתי שם. ניחוש. הרי הוא מתוכם בוחר את הכי טובים, ועושה להם 3 שנים, לימודים, ובסוף מקצתם יעמדו לפני המלך. אני לא רוצה להגיד, אני בתור נבוכד נצר, לא נשמע טוב, נכון? אני מנחש שנבוכד נצר לקח 40, 50, 100, לא יודע. טוב? אז הסיפור הוא טיפה שונה. לוקחים 50 או 100 ילדים לארמון, ומתוך 100, 96, מה עושים? איי, איי, איי. טוב, נכון, זה הגיוני, לא? הם ילדים. הם נגד כולם. הגיוני שהם אוכלים, נכון? טוב, מה, אין לנו תלונות עליהם, לא עמדנו בניסיון הזה. הבעיה היא ש... זה לא כל כך נראה לי מסתדר בהיגיון. למה? מה דניאל עושה כשהוא לא רוצה לאכול את החזיר? מה הוא עושה? מה הוא עושה? לא, לפני שהוא אוכל זרונים, מה הוא עושה? לא אוכל. למה? מה, למה לא לאכול? טוב לאכול, צריך להיות בריא. אמא שלו לפני שהוא יצא מהבית אמרה לו, תאכל דניאל. מה הוא עושה? דבר ראשון הוא פונה לאחראי עליהם ואומר לו, בבקשה... בבקשה, תן לנו לאכול דברים אחרים. כמה ימים עבר מאז שהוא הגיע לארמון עד שהוא ניגש וביקש? 10 ימים? ומה הוא אכל באותם 10 ימים? ביום הראשון. למה להגיד אחרי 10 ימים? הוא הגיע ביום הראשון לארמון, ומיד מתחילים להגיד שמה, וואי וואי וואי, איזה בופה. וכולם מתנפלים על האוכל, ודניאל ניגש לאחראי, ואומר לו, תשמע, אנחנו יהודים, אנחנו לא אוכלים ככה, אפשר, יש תפריט אחר? מה שאר הילדים עושים? רגע, לא הבנתי, מה הבעיה? כמה ימים עבר מאז שהם יצאו מהבית? מה הבעיה לבקש אוכל כשר? מה אתה בסך הכל עושה? ניגש לאחראי, ואומר לו, סליחה, יש פה מנות כשרות? למה שאר הילדים לא עשו את זה? בסך הכל מדובר לבקש, תראו את הפסוק. מה הוא עושה? ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. לבקש יפה, אני חושב שכולם יכולים. אז הם היו כאלה בלי אופי כל הילדים, שאפילו לגשת לבקש הם לא מוכנים? או פחדו, ממה פחדו? פיקוח נפש, נבוכד נצר לא כזה מוציא פוצי. זה לא אמא שאתה אומר לה, אמא את זה אני לא אוהב. זה לא הולך ככה, זה מפחיד. זה נורא מפחיד. אולי המלך יחסל את הילדים שעושים בעיות. אם השר מפחד, או קל וחומר שהילדים צריכים לפחד, נכון? הם מפחדים, הם יודעים שיהרגו אותם, הם לא לוקחים סיכונים, פיקוח נפש. אבל בכל זאת, לבקש? מה יש להפסיד מלבקש? טוב, אולי הם בכל זאת פחדו. אנחנו עוד שנייה נחשוב על כיוון אחר, אבל לפני זה, כמו יהודים טובים, נענה על שאלה אחת עם שאלה אחרת. יש לי הצעה בכלל ללימוד תנך, הצעה קשה. אבל היא מאוד מאוד, מי שרוצה ללמוד ברצינות, מומלץ. יש שיטה. יש כאלה ישיבות שככה עושות, יש כאלה רבנים שככה עושים, לא כולם. לומדים גמרא, מכסים את רשי. לומדים את הגמרא, מנסים להבין את רשי. גומרים להבין, מרימים את רשי ומסתכלים. פרש אחרת. וואי, למה? מה היה רב הפירוש שלי? המוח מתחיל לפעול, מתחילים להבין הרבה יותר לעומק. עכשיו אני מרצה בלימוד תנך. תנסו פעם לקרוא פסוק ולהוריד ממנו את כל המילים שרק אפשר, בלי להוריד מהתוכן שיש בפסוק. או בלי להוריד מהדברים החשובים. אחר כך תרימו את היד, תגידו רגע, אז ישיב מה הקדוש ברוך הוא כתב לנו את המילה הזאת, אם לכאורה אפשר בלעדיה. בואו נסתכל עכשיו בפסוקים ונחשוב. מה מתוך כל הסיפור הזה על דניאל, היינו לכאורה יכולים להוריד? איך הסיפור מתחיל? בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר, מלך בבל ירושלים, ויצר עליה, ויתן אדוני בידו את יהויקים, מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביא מרץ שינר בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו, ויאמר המלך לאשפנז. כמה מילים אפשר פה להוריד לדעתכם, באחוזים? כמה? בואו נתחיל. בשנת 3 למלכות יהויקים. למה זה משנה מתי בדיוק זה היה? טוב, זה קושיה קצת. נו. נבוכדנצר בא לירושלים ויצר עליה. מה אכפת לי אם הוא עשה מצור או שהוא הצליח לכבוש אותה בלי מצור? אני אגיד לכם יותר מזה. איפה היה צריך להיות כתוב את הפסוקים האלה? איפה? איזה ספר? מלכים, נכון? מי שפה, בטח יש פה כאלה שיודעות את התנך בעל פה, תגיד לי, זה כתוב בספר מלכים? נו, תנחשו, כולם יודעות פה בעל פה, לא, יפה, יפה. זה לא כתוב בספר מלכים שהוא עשה מצור. איפה שזה אמור להיות כתוב, זה לא כתוב. כי באמת, אולי, מה זה כל כך משנה? זה המצור כנראה מאוד קצר. ואיפה שזה לא אמור להיות כתוב, זה כתוב. ויתן השם בידו את יהויקים, והוא לוקח את כלי בית המקדש. מה זה קשור לדניאל זה שהוא לוקח את כלי בית המקדש? מה הקשר? איך היינו יכולים לכתוב את זה? אני, סליחה, כתבתי לעצמי תנ"ך חדש. טוב, אל תלמדו ממני. אבל כתבתי לעצמי איך הייתי כותב. אלה דברי דניאל אשר היה בשבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר בימי יהויקים. ויאמר המלך לאשפנז. משהו היה חסר לכם? תראו כמה מילים הורדנו, כמה ידע שהוא לא רלוונטי פה. טוב, שאלה. אבל יש פה גם שאלה של תוכן. המלך אומר לאשפנז, תביא לי ילדים. בשביל מה המלך לוקח את הילדים? איזה מלך זה? בבל. בבבל כולם היו טיפשים. מה הסיפור שלו? הוא כובש פעם ראשונה את ירושלים. למה הוא צריך להביא ילדים? לגדל אותם 3 שנים? בשביל מה? יועצים טובים. את היית מקבלת אם היום נתניהו היה מביא חבר'ה מצרפת לעשות יועצים? לא, נכון? אתם מבינים שבבבל בטח לא יאהבו יותר מדי את היועצים היהודיים שלו? בשביל מה? אין לו בבבל חכמים? כולם בבבל טיפשים? או, יפה. הוא לוקח אנשים שהוא ייקח אותם לבבל. הם ילדים קטנים, הוא יהפוך אותם לבבלים. וכשהם יחזרו אחרי זה לארץ יהודה, יהיה לו פה שרים נאמנים לנבוכדנצר, רעיון יפה. איזה עוד רעיונות? למה יכול להיות עוד שלקחת לקחת ילדים? רעיון. עוד? רגע, שנייה, שנייה. רגע, כן. אפשר לעבוד על ילדים, אבל בשביל מה? מה הוא ירוויח מזה? נו, ומה הוא ירוויח? שיהיה לו חמישה יועצים יהודים. ו... הוא רוצה לבולל אותם. יש לו אינטרס לבולל את הילדים האלה. אז למה הוא לוקח רק חכמים ומשכילים, ועושה ביניהם שלוש שנים, מגדל אותם, ואחרי זה בסוף בוחר מתוכם רק את הכי טובים? מה הוא רוצה? רגע, מה? הוא רוצה לקחת את החוכמה של היהודים. היהודים חכמים באופן מיוחד. כל הדברים שאמרתם, מצוינים, נתקלים לדעתי בבעיה קטנה. או, יפה מאוד. אני זכרתי שהגננת, ככה זכרתי, כנראה זה, לא יודע אם היא אמרה, שהילדים האלה היו בני 4, בני 5, דמיינתי אותם בוכים. אבל בואו נראה אם זה מסתדר בפסוקים. כי מה כתוב בפסוקים? מה כתוב בפסוקים עליהם? לקחת ילדים שהם משכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת, ומביני מדע. נו, אז מה זה? תסתכלו מה אומר אבן עזרא, מקור מספר 4. אומר אבן עזרא, והנה ציווה לבקש מי שנמצאו בו אלה המידות, ולא נמצאו בילד פחות מ-15 שנה. והנה אין צורך ללמדם בשלוש השנים, כי אם כתב כסדים הוא לשונם. מה הם צריכים ללמוד במשך שלוש שנים? את הכתב הבבלי ואת השפה הבבלית. עוד משהו? מה פתאום? אין כמוהם, הם כבר עשו תואר שלישי. מה זה? פוסט דוקטורט. הם בהכל, אין כמותם. נו, אז זה כנראה לא ילדים בני 4-5, נכון? טוב. אל תשכחו, על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו יודעים שהם היו משהו מיוחד, אבל לקחו איתם עוד ילדים, נכון? אז אם שאר הילדים היו כנראה בגיל 15, 20, אז כנראה שגם חנניה, מישאל ועזריה היו בגיל הזה. וזה גיל ממש דפוק כדי לחנך ילדים. אני גרוע בחינוך, אבל גם אני הגרוע יודע שחינוך ילדים להתחיל אותו בגיל 15, מה זה לא רעיון טוב? ממש ממש לא, נכון? מה זה? אפילו נראה לי נכון, המחקרים אומרים, אפילו בבטן של האמא כבר, להשמיע לו מוזיקה קלאסית, לא יודע מה. נכון? אני לא מבין בזה. אל תיקחו עצות בתחום הזה, אבל החינוך מתחיל הרבה הרבה לפני. אם הוא רוצה שהם יהיו נאמנים לו, אם הוא רוצה לבולל אותם, שיקח ילדים קטנים. טוב, נמשיך בשאלות. פסוק A. וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתב ולגדלם שנים 3 ומקצתם יעמדו לפני המלך. מוזר לי. מה זה וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך? ממש מיותר. למה זה מיותר? כי זה כתוב בפסוק ח' וישם דניאל הליבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך. נו, מה חשבנו? מה, שאוכלים שם אוויר בארמון? נכון? אז זאת אומרת שלא כתוב פה, כתוב פה משהו שבפשט אין בו צורך. וימן להם המלך. מה הפסוקים לפני וימן להם המלך? וללמדם ספר ולשון כסדים. כלומר, המלך מצווה את השר, תיקח את הילדים, ומה תעשה להם? תדאג שהם ילמדו ספר ולשון כסדים. אז מה היה צריך להיות ההמשך? וללמדם ספר ולשון כסדים, ולתת להם מפת בג המלך ומיין משתב. מה זה וימן להם המלך? זה נשמע כאילו את כל העבודה החשובה של ללמד חוכמה ולשון כסדים עושים השרים, ואז המלך מגיע בארוחת צהריים עם סינר לבן גדול כזה שכתוב עליו קייטרינג השף, ואומר להם, הנה אני מביא לכם באופן אישי את האוכל. מה זה? בשביל מה צריך את זה? למה המלך מתערב באופן אישי באוכל? ובכלל, וימן בהם המלך, מפת בג המלך ומיין משטר, ולגדלם 3 שנים. מה זה ולגדלם 3 שנים? אפשרות ראשונה, למשוך אותם ברגליים, בידיים, נכון, למתוח אותם, שיגדלו, לא, זה כנראה לא. אז מה זה? לגדלם. מה זה? סבתא מרוקאית, אמא מרוקאית, אני זוכר שהייתי מדריך בסניף, הייתי פוחד, לפני שנכנס לבית של חניך, וואי, וואי, איך אני אצא מפה? הייתי פותח את הדלת, אומר, ג'ולית, פאפה, חשבתי להיכנס הביתה, כי אני אחרי ארוחה, אבל אמרתי, נו, את לא תעשי לי בעיות. אפשר כוס מים? טוב, כך 5, 5. טוב, מה זה? מה זה? דוחפים, כאילו, דחפו להם אוכל לבטן? מה זה לגדלם 3 שנים? מה זה? לגדלם במה? נתנו להם אוכל, נתנו להם חוכמה. אז מה? מה זה אומר? לא ברור בדיוק. טוב, מה? רגע, שנייה, מה? אז מה זה לגדלם? חינוך מחדש זה לגדלם, לגדל את התרבות שלהם, אז למה רק ללמדם ספר ולשון כסדים, ולא ללמדם ספר ולשון כסדים, וחוכמת כסדים ועוד 1,000 דברים? למה לא לקחת ילדים קטנים, אם אתה רוצה לשנות להם את התרבות? יש פה איזה משהו מוזר. טוב, אתם הולכות לכיוון הטוב, אני רק לא רוצה שתגידו, כי אני אגיד את זה בהמשך, בסדר? אז לא נעים לי. כן. לעשות אותם מה, חשובים? לא, רק בסוף 3 שנים בחרו חלק מהם שיעשו חשובים. כל השאר לא היו חשובים. טוב, נמשיך הלאה. מה זה דבר יום ביומו? מה זה וימן להם המלך דבר יום ביומו? נו, באמת? נו, ומה חשבתי? אם היה כתוב, וימן להם המלך מפת בג המלך ומיין משטב, אז מה הכוונה? טוב, יכלתי לחשוב, כשיש איזה משתה טוב בארמון, אז המלך בא ואומר להם, תראו, נשארו פה שווארמה, חזיר מהמשתה, זה פעם ביומיים, 3. לא, המלך דבר יום ביומו הביא להם. למה זה כל כך חשוב? טוב, נכון. טוב, אפשר להמשיך פה הלאה עם הרבה הרבה שאלות, אבל אנחנו בואו נתחיל עם התשובות. התחלנו בשאלה, מה קורה עם שאר הילדים בארמון? איך זה יכול להיות ששאר הילדים על היום הראשון, דניאל בא ומבקש יפה מהשר, והם לא מצטרפים אליו? אז היו פה שהציעו, הם פוחדים. הם פוחדים אפילו לבקש יפה. אפילו איזה הם פוחדים. טוב, ולמה דניאל לא פחד? טוב, תשובה פשוטה, הוא צדיק, נכון? אז הוא צדיק, אז הוא לוקח סיכון והוא לא פוחד. ומה עם חנניה, מישאל ועזריה? בוא נסתכל בפסוקים. מה כתוב? בוא נראה. פסוק ח' וישם דניאל הליבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתב. ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. מי חסרים פה? חנניה, מישאל ועזריה, צדיקים. זה כבר ממש מוזר. גם הם לא איזו אפילו לבקש. אחרי זה בהמשך תראו, כתוב בפסוק י' ויומר שר הסריסים לדניאל, ירא אנוכי, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מלכם לשתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים? פניכם של מי? רגע, דניאל למיטב ידיעתי הוא היה בן אדם אחד, נכון? אז מה זה פניכם? אז יכול להיות שדניאל פנה וחנניה, מישאל ועזריה באו איתו. רגע, בסדר, אבל למה הם לא פנו מראש? הם צדיקים. למה לא כתוב, וישם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה אליבם, אשר לא התגאלו בפת בג המלך וביין משטר, ויבקשו משר. למה? טוב, מוזר. שלחו אותו, אבל למה לא כתוב שכולם שמו לב? נמשיך הלאה. וישם דניאל הליבו. מה זה וישם הליבו? בשפה, בסלנג ישראלי. שם לב. מה? קיבל החלטה, שמה ליבו. טוב, אולי. נראה לי יותר, מה זה וישם הליבו? הסב את תשומת הלב. משהו כזה. זה לא סלנג, התבלבלתי. נכון, לא מדברים כך ברחוב. אז מה קורה פה? רגע, לא הבנתי. מה יש להסב את תשומת הלב? נכנסו כל 100 ילדים לארמון, מגישים בפניהם חזיר ברוטב כזה, חזיר ברוטב כזה, דניאל אומר לילדים, רגע רבותיי, שימו לב, שמתי לב פה למשהו שלא חשבתם עליו. נו, באמת, מה? אוכלים בבית של נבוכדנצר. זה לא למהדרין, אל תדאגו. מה יש פה לשים הלב? אז מה אנחנו צריכים אולי להגיד? אולי, אולי, אולי. אתם יודעים מה, אני אקדים עוד משהו. סיפור. אבל לא מעניין. כשהייתי ילד קטן, ההורים שלי בשבת בצהריים, היו הולכים לרב יהושע בחך לשמוע שיעור. בטח, אני מקווה ששמעתם הרב יהושע בחך, ואם לא, אוי ואבוי לכם, תלכו, תקראו את הספרים, מתוקים מפז. אני לא יודע למה לקחו אותי איתם. אני תוהה אם זה היה מדין בייביסיטר או מדין חינוך. לא יודע, אבל הלכתי איתם. והרבנית, אני את הדברי תורה לא ממש זוכר, בעיקר את הבונבוניירה שהבא הרבנית הייתה מארגנת לי שם. הייתי קטן, לא יודע, בן 5. ואז אני זוכר את האי-נעימות שהייתה לי. היו מתחילים שם להתווכח. היו שם תלמידי חכמים. אבא שלי, אמא שלי, אנשים יודעי ספר, הרב שלמה כץ, אשתו, לא יודע, אני לא זוכר בדיוק, היו שם אנשים, רבנים, והם היו מתחילים להתווכח. ככה נכון לפרש את הפסוק, ככה נכון, הרב בחך אומר ככה, אבא שלי אומר ככה. הרב בחך באיזה שלב עוצר את הדיון? אומר, שמוליק, בוא רגע. מה אתה חושב פה בפסוק? איך הפירוש? ככה או ככה? וואי. איזה לא נעים זה היה. מה נגיד, נגד אבא שלי או נגד הרב בחך? זה היה... אבל אז הייתי מנסה להימלט. לא, לא, הרב בחך היה תופס אותי. יש כזה דין, לפעמים ספר תורה בבית כנסת, כשאיזה אות אחת קצת נמחקה ולא ברור עם האות הזאת, עוד מביאים ילד שהוא עוד לא מבין את ההקשר, והוא כאילו לא... אין לו הנחות מוקדמות. אז זה היה התפקיד שלי שם. הרב בחך, אחד מהדברים שראיתי שהשנה יש על רבנים פה, בימי עיון, אז הנה, קצת על הרב בחך. אחד מהדברים שממנו לא הספקתי כל כך כמעט ללמוד, אבל מהספרים שלו הרבה, זה לשים לב לא רק למה כתוב, אלא הרבה לשים לב איך זה כתוב. ולא רק איך זה כתוב, אלא באיזה אווירה זה כתוב. האם פה בפסוקים האווירה היא שדניאל והחברים שלו צריכים לפחד ממה נבוכדנצר יעשה להם אם הם יבקשו אוכל כשר? בכלל לא. הפוך. זה נשמע פה שנבוכדנצר דואג להם, מפנק אותם. לא רואים פה בשום מקום שמנסים לכפות עליהם משהו. זה לא האווירה בפסוקים. נכון, אפשר להגיד כך. אבל זה לא הריח. ואני אגיד יותר מזה. האם כתוב באיזשהו מקום בפסוקים שזה היה אוכל לא כשר? למה לא כתוב, וישם דניאל הליבו אשר לא יתגאל בבשר הטרפה של המלך? זה לא כתוב. אז מה יכול להיות? שמאה ילדים נכנסים לאולם, והם הם אומרים, מה יש כאן לאכול? עומד משגיח כשרות יהודי, או לא יהודי, לא משנה, מישהו בתחפושת של יהודי, ואומר להם, זה בסדר, הכל כשר, יש את הדין הזה, אתם ילדים קטנים, עוד לא למדתם, יש את היתר הזה, יש את הקולה הזאת, פה זה ספק ספקה, אתם בבית של גוי זה מותר, זה פיקוח נפש, אם יש לך בעיות אני אכוון לך אקדח לראש, ואז זה בטוח יהיה פיקוח נפש ואתה יכול. לא יודע מה, שכנעו אותם שם שאפשר לאכול. מי היה אחד ששם לב שעושים להם הצגה, שעושים להם משחק, שזה לא מה שנראה כלפי חוץ? דניאל. הוא שם על איבו אשר לא יתגאל. פירוש יפה, לא נראה לי נכון. למה? כי אם זה ככה, אני חושב שהילדים האחרים היו משתכנעים בקלות. איך דניאל שם לב? אז הוא ראה, הוא שם לב, הוא קלט כל מיני בעיות. נו, אז הוא היה אומר לילדים האחרים, והם היו גם מבקשים מהשר שאחראי. לא נשמע כל כך. כדי לענות על זה עוד שאלה, אחרונה ו... מה זה פת בג המלך? יש פה מישהי, מורה ללשון? רגע, מורה ללשון, אין פה. רגע, אתם כולכם מורות ללשון? וואו, נפלתי טוב. טוב, בסדר. בג זה לחם מכל התשבצים, קיבלתי. מה זה פת בג? אז את אומרת פת של לחם, אז זה כפילות. איפה המילה פת בג מופיע בספרים אחרים בתנך? במגילת אסתר, לא. מה? איפה? משה במצרים, לא. אצל דוד, לא. לא אצל דוד, פת בג, איזה ספר בתנ"ך חוץ מדניאל? אף ספר. איי, איי, איי. אין פת בג, אין. מה? רגע, אני לא שומע. בסדר, פת בג לא מופיע, הצירוף הזה לא מופיע בשום ספר אחר, הוא מופיע בדניאל עוד פעם אחת בהמשך. אז מה זה פת בג? הפרשנים, בסדר, הצעתם הצעות טובות, והפרשנים מתווכחים על זה. אני אגיד לכם מה רשי אומר. מה רשי אומר? את התשובה הכי פשוטה. אומר רשי, שם מאכל המלך בלשון כסדים. נכון? מה, זה מילה, לא בעברית, פתרנו את הבעיה. נכון? מצוין. אבל זה לא פתר את הבעיה. למה? למה זה לא פתר? כי למה לכתוב את המילה הלועזית ולא לכתוב את המילה בעברית? יופי, בסדר, אז פת בג זה מילה בכסדית. נו, ואז מה? למה אנשי כנסת הגדולה שכתבו ברוח הקודש את ספר דניאל, למה הם כתבו פת בג? למה לא כתבו? וימן להם המלך מבישולי המלך. למה פת בג? טוב. כל דניאל כתוב בארמית, לא כל. הפרקים שכתובים בארמית, כתובים בארמית. טוב. אז אני רוצה להציע הצעה. כל השאלות ששאלתי, יפה. אז כל השאלות ששאלתי הם בעצם מובילים, נראה לי, למשהו שהוא ממש מוזר לי, אבל היום הוא כבר לא מוזר לי. הוא מוביל אותי לזה שמה שהיה שם על השולחנות היה כשר למהדרין, מן המהדרין. באמת לא תכמנו אותם ולא עבדו עליהם. המלך משדר שהוא באמת דואג להם. באמת היה שם כשרות גלת עם כל החותמות שתרצו, למי שמבני ברק, למי שרק רבנות אוכלת בלי בדת, הכל היה שם. היה שם את הכשרויות הכי טובות. היה בעיה אחת, זה היה משהו בלועזית. זה היה משהו זר. זה היה משהו נוכרי. זה היה משהו שהוא לא משלנו. תראו את הרלבג במקור 5. מה אומר הרלבג? אני קופץ לשורה השלישית ברלבג. טוב, נתחיל מההתחלה. וישם דניאל הליבו אשר לא יתגאל. קיבלתי בפירוש זה מהרב אדוני אביזל. כי יתגאל הפך מעניין גואל. כמו, הוא מסביר שזה כמו שיש פעלים בעברית שהם הפוכים. וקרוב כמו מילת ישרה שהוא הפך מעניין שורש. ורוצה בו עקירת שורשים. והרצון בזה גם כן. שלא יפסידו גואלינו. כי אם יאכלו מפת הגויים ההם, או ישתו מיינם, יש סיבה שתרבה האהבה בגלל יינם, ביינם. ואולי התחתנו זה בזה, ומפני זה גזרו רבותינו זיכרונם לברכה על יינם משום בנותיהם. אז איזה איסור יש פה? יש פה איסור שכולנו מכירים אותו מהיום. זה לא חזיר, זה כשר, הכל בסדר, ראיתי את העובדת הזרה של סבתא שלי, איך היא לקחה את התפוחי אדמה וקילפה וחתכה, הסתכלתי עליה, הכל המהדרין. אבל היא שמה את זה על האש, והיא הדליקה את האש, זה בישול לגויים. בעיה. טוב, המצאה יפה, אבל האם יש לה מקור? מצאתי לזה מקור. מקור 8, הבית יוסף. הבית יוסף זה הספר שבעצם אחר כך הקיצור שלו הפך להיות לשולחן ערוך. השולחן ערוך חיבר את הבית יוסף, ואחרי זה קיצר את הפסקי הלכות בבית יוסף וכתב את השולחן ערוך. אומר הבית יוסף, הוא מביא בהתחלה מקור 8, יורד הסימן קוף קף ג', וחכמים גזרו על סתם ינה משום בנותיהם. זה לשון הטור. שעליו הבית יוסף כתב את הפירוש שלו. כלומר, חכמים גזרו שאסור לשתות סתם יין של גויים, למה? כדי שלא תתחתן איתם, שלא תהיה בסחבק, שלא תתקרב אליהם. אומר הבית יוסף, מה המקור של זה? שם, כלומר הגמרא שהוא הביא לפני זה במסכת עבודה זרה שכתוב בה, גזרו על פיתם ושמנם משום ינם ועל ינם משום איחוד בנותיהם. ואחרי זה הוא מביא דברי הרשב"א, ואני קופץ לשורות המודגשות, זה מודגש אצלכם? כן, יופי. שורות המודגשות אומר, מקרא משמע, כלומר מהפסוקים נשמע, דדניאל גזר עליו. דכתיב, וישם דניאל הליבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך ובאין משתב. אולי אני אקדים לפני זה משהו. אתם יודעים מה? קודם בוא נקדים לפני זה משהו. מה זה בישולי גויים? מה הלכות של בישולי גויים? אני נכנס עכשיו לבית של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, בסדר, אז אני יכול לספר סיפורים מה שאני רוצה, היא לא תמחה. אני נכנס נגיד לבית של סבתא שלי ויש לה עובדת זרה. כל מה שהיא מכינה אני לא יכול לאכול, או שיש דברים שכן. אז יש לנו שלושה דברים שגזרו עליהם. גזרו על ין גויים, גזרו על בישולי גויים ועל פת גויים. פת גויים זה מאכל מאוד בסיסי. קשה להסתדר בלי לחם, חוץ לארץ, מי שהייתה חיה יודעת את זה. אז יש לזה דינים יותר קלים. מה דין יותר קל? מספיק שהיהודי משתתף קצת, קצת, קצת באפייה. זורק לתוך האש גפרור. יש סיפור ש... לא זוכר, ראיתי באיזה ספר נדיר, אין את זה בספרים של הרב נריה, שיום אחד בעיר יפו, לפני 100 שנה, קצת יותר, תפסו גנב באמצע הלילה. עלה על הגג של המאפייה, כדי לגנוב דברים. תפסו אותו באמצע הלילה, מביאים אותו לתחנת המשטרה, פתאום יש אור, רואים שזה הרב קוק. אומרים לו, הרב, מה אתה מטפס על גגות באמצע הלילה? מה הסתבר? היה שם המאפייה שהעסיקו גויים. הוא רצה שכל שהיהודים שאוכלים המאפייה לא ייקשלו בפת גויים. עלה לגג, היה שם חור, זרק כיסם לתוך אש, הנה זהו, מותר. כמובן, בתנאי שזה כשר, בתנאי שרואים שכל המוצרים כשרים, הבצק, הקמח, כל המוצרים, היום נראה לי בלחם יש איזה 70 רכיבים, בסדר. זה פת גויים. יש לנו דין אחר, ין גויים. ין גויים. אסור לשתות מיין שגוי פתח, מזג, גם מי שחילל שבת מחלל שבת בפרסיה, יש לו דין כזה. היום, אם זה תינוקות שנשבו, יש כאלה שמקלים, טוב, זה יין גוי. אם זה יין מפוסטר, יין שמבושל, מבושל, מקלים, מפוסטר, גם לרוב מקלים. ויש לנו בישולי גויים. בבישולי גויים, יש לנו שני הלכות מעניינות. תסתכלו במקור שבע, מקור שש. אומר הרמב״ם, יש שם דברים אחרים, אסרו אותם חכמים, רגע, תאפסו אותי. מתי השיעור התחיל? וחצי. מתי הוא נגמר? ב-40. טוב, וואי. נריץ. יש שם דברים אחרים, אסרו אותם חכמים, ואף על פי שאין לי איסורה מעיקר מן התורה, גזרו עליהם. כדי להתרחק מן הגויים, עד שלא יתערבו בהם ישראל, ויבואו לידי חתנות. ואלו הם. אסרו לשתות עמם, ואפילו במקום שאין לחוש ליין נסך, כלומר, היין הוא לא לעבודה זרה, ואסרו לאכול פיתן, או בישוליהן, ואפילו במקום שאין לחוש לגאוליהן, כלומר אין חשש שזה לא קשר. כיצד? לא ישתה אדם במסיבה של גויים, ואף על פי שהוא יין מבושל, שאינו נאסר, או שהיה שותה מכליו, לבדו. כלומר, הוא מביא איתו את היין מהבית. ואם היה רוב המסיבה ישראל מותר. תשמעו, זה הלכה שאני מודה, אני לא ידעתי אותה עד שלא הכנתי את השיעור. בחיים לא שמעתי את ההלכה הזאת. פחדתי, אז ניגשתי פה לרב יעקב אריאל, שהעביר שיעור, אמרתי לו, אמר לי, כן, כן, נכון. גם אם אתה מביא יין מהבית, גם אם היין הזה הוא לא יין גויים, כי הוא מבושל, כל היתרים שאמרנו, אבל אם זה מסיבה, שרוב המסיבה גויים, אסור לשתות שם יין. לא מרית עין. כי איך מתקרבים לגויים? מסיבה שהרוב גויים, שותים יין, מה עבירה במסיבה, לא יודע, אז אחרי זה... נעים סחבקים ומכירים בחורים ובחורות, או אבא של זאת ואבא של זה, ומתקרבים. לא שותים יין, החברה הדרוזית מהעבודה, הזמינה אותך לחתונה של הבן שלה, לא יודע מה, והכל קשר, והבאתי איתך יין מהבית, את לא יכולה לשתות שם יין. יין זה אלכוהול, זה משמח, זה מקרב. הלכה י"ב. אני חושב שכן, לא מכיר הלכה שאסור. למה? מה הם דרוזים? מה הם לא חייבים לקיים תורה? מסיבה? למה לא? נראה לי. שוב, אמרתי, אני לא פוסק, לא יודע. הלכה י' ב', אף על פי שאסרו פת עקום, יש מקומות שמקילים בדבר ולוקחים פת מן הנחתום העקום, הגוי, כלומר במקום שאין שם נחתום ישראל. כלומר, אם זה מאפייה, זה לא בית פרטי, זה לא יוצר כל כך הרבה קרבה, זה מאפייה מסודרת, זה משהו מסחרי, אז יש כאלה שמקילים ובשדה בפני איזשהו שתדחק, אבל פת בעלי בתים, כלומר משהו שאפו באופן אישי, אין מי שמורה בעלי הקל, שעיקר גזרה משום חתנות, ואם יוכל פת בעלי בתים יבוא לסעוד עצם. י' ג' הדליק העקום את התנור ואפה בו ישראל, או שהדליק ישראל ואפה עקום, או שהדליק העקום ואפה עקום, ובא ישראל ונהיה על האש מעט, או כבשו על האש, או אילי נשתתף עם לכת הפת, הרי זה מותרת. מה שאמרנו, אם משתתפים באפייה, קצת באפייה זה מותר. י' ד' מה קורה בבישול? גוי שבישל לנו יין או חלב, או דבש, או פרישין וכיוצא באלו, דבר נאכל כמות שהוא חי, הרי אלו מותרים. כלומר, דבר שאוכלים אותו גם בלי בישול, לדוגמה, מטבוחה, נכון? גם בלי בישול אוכלים את העגבניות. נכון? זה מהעגבניות, אני לא טועה, כן? אל תעשו לי פדיחות, כן? גזר מבושל, בסדר? דבר שאוכלים אותו גם בלי בישול, אז הבישול הוא לא כל כך משמעותי, אז זה מותר. איזה עוד דבר מותר? אבל דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, כגון בשר ודג וביצה וירקות, אם בשלם העקום מתחילה ועד סוף, ולא ישתתף ישראל עם הבישול, הרי לאסורים. מה זה מתחילה ועד סוף? אז אני מקווה שאתם מכירות, זה חשוב לדעת. יש מחלוקת בזה בין הרמה לבין השולחן ארוך, אשכנזיות וספרדיות. אצל האשכנזיות, הרמה מקל שמספיק שהיהודי הדליק את האש. אחרי זה הגוי יכול לשים את הסיר על האש, להוריד את הסיר, להחזיר את הסיר, אין בעיה, האש היהודי הדליק אותה. אבל השולחן ארוך פוסק שזה לא מספיק. השולחן ארוך אומר שצריך שהיהודי ישים את הסיר על האש, או לחילופין ידליק את האש אחרי שהגוי שם את הסיר על הקיריים. כלומר, בעצם היהודי בישל. זה רלוונטי, ניתן דוגמה. אתם מגיעות לשווארמה, ורואות שם אחד מבני דודנו עם הסכין, חותך שם, אז א', כדאי לקחת אולי כמה מטרים אחורה. בחיפה הערבים הם נחמדים. אצלנו, אבל בגבעת אסף, אחרי שגרנו, הייתי לוקח כמה מטרים אחורה, אבל נגיד שפתאום הערבי, הוא מוציא את המוט של השווארמה החוצה, כי הוא רוצה לחתוך את השווארמה רחוק מאש, שלא יסרוף לו באצבעות. ואחרי שהוא חותך, מה עושה? מחזיר. וואי, ספרדיות, לכו לשווארמה אחרת. חיים קשים. טוב, אז זה דוגמה. זה רלוונטי מאוד בחיים כל ההלכות האלה. אז מה דניאל עושה? אני קופץ על כל הפרטים, כי אנחנו חייבים להריץ. אז מה דניאל עושה? דניאל אומר לחברים שלו, חבר'ה, נכון, זה לא חזיר, הכל בסדר, הכל קשה. אבל מה זה? בשולי גויים, נכון? טוב. ולמה החברים שלו לא שומעים לו? כן, אשכנזי. כן. מה עוד? הרי דניאל עיראקי, לא? הוא היה בבבל, לא? אז הוא עיראקי, נכון? טוב. מה עוד? נו? אין להם ברירה. נו, אז הנה, דניאל מבקש יפה. מה הבעיה לבקש יפה? כי מה? כי לא היה גזרה. דניאל ממציא המצאות שלא כתובות בתורה. זוכרות במתי דניאל חי? לפני חורבן המקדש. לפני שהיו אנשי כנסת הגדולה. יש נביאים, יש תורה שבכתב. מה? איפה זה כתוב שאסור? אז קודם התחלתי לקרוא לכם את הבית יוסף. שהבית יוסף מסביר כך בשיטת הרשב"א, שמי המציא את הדבר הזה שאסור לאכול מעין גויים? דניאל. בן כמה הוא היה? 15. וואי, אם אני הייתי שם, אם אתם הייתם שם, הייתם מקשיבות לו? ילד בן 15 שמחליט לחדש איסור על מה שכתוב בתורה, לא כתוב בשום מקום שיש בעיה הלכתית עם זה, ובגלל זה אולי אפילו לוקח סיכון, אם המלך ישמע על זה, אם המלך יתעצבן, אם המלך יחס, בטח שהילדים אחים, יכול להיות שהילדים אחים אומרים לו, מה, אתה מחדש חידושים? אתה יותר חכם מכל הרבנים, מכל הנביאים, אתה ממציא המצאות? למה שהם יקשיבו לו? כל הילדים אוכלים ומרגישים טוב. בקיצור, אז הסיפור עם דניאל הוא ההפך. דניאל הוא היוצא דופן. כל שאר הילדים בהרמון הם הצודקים, בפשטות. הם אוכלים אוכל כשר למאדרין עם פלומבה, שתי פלומבות, חותם בתוך חותם, הכל כשר. דניאל ממציא המצאה. אין הרבה תקנות לפני אמת דניאל, קצת שלמה, גזר על ייחוד, אין כמעט. למה דניאל באמת עושה את זה? דניאל ילד בן 15. מה, הוא חשב מה קרה? מה השתנה כל כך שהוא עכשיו מחליט לחדש חידוש הלכתי, להמציא גזרה חדשה בגיל 15? תשובה, אולי זה מה שכתוב בכל הפסוקים שקראנו. כל מה שאמרתם נכון. כי הפסוקים לא מספרים לנו היסטוריה, הפסוקים מספרים לנו גם את הרקע לגזרה של דניאל. בשנת 3 למלכות יהויקים, בא נבוכדנצר מלך בבל ויצר עליה. נבוכדנצר לא בא להשמיד את ארץ יהודה, הוא לא בא להשמיד את ירושלים, הוא עושה מצור, והוא מחכה שמה הם יעשו? שהם יקנו יפה, הוא לא פוגע בהם, הוא מאוד מאוד נחמד, והוא לוקח איתו את הכלים של בית המקדש, לא את כולם, כי הוא לא רוצה לפגוע, הוא רוצה שישאר בית המקדש, הוא לא רוצה להיות אישה, אבל הוא לוקח חלק מהכלים, וחלק מהילדים, מזרע המלוכה ומעם ישראל, ומנסה לאט לאט לחנך אותה מחדש. כלומר, הוא לא מנסה פה להיות האיש הרע. הפוך. הוא האיש הטוב. וזה קורה בשנה הראשונה שהוא מולך. מה הוא עושה? הוא עושה פה שיטה אחרת ממה שהוא עשה בחורבן של ירושלים. הוא מנסה פה לפעול נגד היהודים בגזר, לא במקל, במילים טובות, בשפתיים נוטפות דבש. הוא מנסה לקחת לא מבוגרים מצד אחד, כי מבוגרים זה בעיה לחנך אותם מחדש, נכון? אבל הוא גם לא לוקח ילדים קטנים. למה לא ילדים קטנים? כי אם הוא ייקח ילדים קטנים, מה יקרה? יהיה לו עוד כמה בבלים בממלכה. זה לא מה שהוא מחפש. יש לו ילדים חכמים בארמון. יש ילדים חכמים בממלכת בבל. הוא רוצה לקחת ילדים יהודיים, שהם כבר למדו את כל החוכמה היהודית, שהם אלה דת, אנשים שהם כבר יכולים לקחת את כל החוכמה היהודית, ומה אחרי זה יעשו איתה? אחרי זה הוא יוכל להשתמש בזה לטובתו. רגע, אבל הם לא יסכימו, הם כבר גדולים, הם כבר מאוד יהודיים, הם עם עוצמה. טוב, אז צריך ללכת איתם בשיטות אחרות. אי אפשר ללכת איתם בשיטות שעושים בכפייה, או הפוך כמו שעושים ילדים קטנים. צריך לתחמן אותם. צריך לעשות את זה מאוד מאוד לאט, ומאוד מאוד בזהירות, איך להשפיע עליהם להיות בבלים. כי ברגע שהם יקלטו, שאני מנסה להפוך אותם לבבלים, הלך אליי, יש להם המון המון עוצמה יהודית, 15 שנה גדלו בירושלים, מזרע המלוכה. אז מה המלך עושה? השיטה הכי טובה. אוכל. אוכל. נכון? כל החברות נפגשות. אז מה עושים? מה עושות? מדברות? זה לא הולך ככה, נכון? אוכל מקרב. נכון? בחורה נפגשת עם בחור, רוצים להתחתן, אז שידברו! שידברו על השאיפות שלהם, מצוין, שידברו. אבל זה טוב אוכל. אוכל יוצר קרבה. חכמים אומרים לנו במסכת סנהדרין, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. ומה דניאל עושה? דניאל מבין את הטריק. דניאל מבין מה שהמלך עושה, רוצה לעשות להם. וישם דניאל על ליבו אשר לא התגאל. וואי, צריך המון חוכמה בשביל לקלוט כזאת תוכנית על היום הראשון בארמון. אולי, אחרי 7 ימים, יכול להיות. אבל איזה חוכמה זה, ילד בן 15 שמבין מה אוכל שמגישים לך באופן אישי, וימן להם המלך, דבר יום ביומו. כי זה השפעה שלא רואים אחרי שבוע. זה לא השפעה שרואים אחרי שנה. זה כל פעם השפעה קטנה. כל פעם, אתה לא שם לב שאתה זז רק מילימטר מהיהדות שלך, ופתאום אחרי 3 שנים, מה רואים? מתבולל. מתבולל. נכון, נכון. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. מסכים. טוב, אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. יש דעה בכסף משנה. בכסף משנה זה גם השולחן ערוך. השולחן ערוך חיבר, הספר השלישי המפורסם שלו, זה כסף משנה, זה פירוש על הרמב״ם. ויש לו שם חידוש גדול שהרבה מצטטים אותו, לא בטוח שהוא נפסק להלכה. מקור 10. מה קורה אם מכריחים מישהו לעשות עבירה, ואומרים לו, אם לא נהרוג אותך, ולפי ההלכה הוא צריך לעבור את העבירה, כי זה לא, לא רוצים להעביר אותו על דעת, זה לא, לא, זה לפי ההלכה. והוא רוצה בכל זאת לא לעבור את העבירה ולמות. מותר או שזה התאבדות? זה לא פשוט. אומר הכסף משנה, מקור 10, הלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ד', זה על הרמב״ם. כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. ככה אומר הרמב״ם. אם לפי ההלכה חייבים לעבור את העבירה ולא למות, אז מי שמת, השם ישמור, הרי זה מתחייב בנפשו. אומר הכסף משנה, סובר הרמב״ם שכשאמרו בגמרא יעבור ואל יהרג, פירושו שצריך לעבור כדי שלא יהרג. אבל שלמים וכן רבים סוברים שאם נהרג ולא עבר, צדקה תחשב לו. ונראה שהם מפרשים יעבור ואל יהרג, הרשות בידו לעבור כדי שלא יהרג. וכתב בנימוקי יוסף, אחד מגדולי הראשונים, שאפילו לפי סברת הרמב״ם, שזה אסור למות, אם הוא אדם גדול וחסיד, ירא שמיים ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו עם וילמדו להיראה את השם ולאוהבו בכל ליבם. אז אולי זה מה שדניאל עושה, יכול להיות שהוא ימות, אבל הוא מנהל את החיים היהודיים בבבל, והוא מוכן למות כי הוא רואה שיש פה מדרון חלקלק שאחריתו אין לדעת לאן אנחנו נגיע. יש לו מילה מאוד מיוחדת שאנשי כנסת הגדולה ברוח הקודש שמו לנו פה בפסוק. וישם דניאל הליבו אשר לא התגאל בפת בגמך. מה זה להתגאל? זה להתגאל באלף. מה זה להתגאל באלף? עוד כמה ימים בעזרת השם שיבנה בית המקדש לא נצטרך. מה זה? כן. נכון? עוד כמה ימים אנחנו נקרא לנו את מגילתך. נכון? מה כתוב שם? נאו עברים בחוצות נגואלו בדם. נגואלו באלף. מה זה נגואלו בדם? התלכלכו, התלכלכו. יש לפעמים מקומות בתנך שאלף מתחלפת בעין. נגואלו, יש פרשנים שמסרים את זה כמו נגואלו. זה מגעיל, וזה מלוכלך, יפה, ולא תגעל נפשי אתכם. לא מאסתים ולא, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, נכון. אז מה דניאל אומר? אוכל של גויים זה כשר, אבל מסריח. אוכל של גויים זה כשר, אבל מגעיל. אין לי בעיה עם האוכל, רק מה? אני שומר ממנו מרחק. מה זה משהו מגעיל? משהו מגעיל זה משהו שאני שומר ממנו מרחק. אני צריך בגלות לשמור מרחק מהגויים. טוב, יש פה עוד המון מה לדבר, אבל מכיוון שזמננו עומד להיגמר, אז רק עוד שתי נקודות לסיום. מה קורה לדניאל אחרי שהוא לא אוכל הוא לא אוכל. וגם חנניה, מישל ועזריה לא אוכלים. למרות שזה כשר, וכל שאר הילדים בארמון אוכלים. מה קורה אחרי זה? אני מנחש שמה שקורה אחרי זה, זה שכל הילדים בארמון צוחקים עליהם. כל הילדים בארמון אומרים להם, אתם ממציאים איסורים. מה זה ילד בן 15 ממציא הלכות? יכול להיות. ומה קורה במשך 3 שנים? מי צודק? תשובה? מי צודק? ברור מי צודק. הילדים, כל שאר הילדים, לא? הם עושים לפי ההלכה, ופה מישהו ממציא הלכות. ואחרי 3 שנים קורה משהו מעניין. אחרי 3 שנים מגיעים כל הילדים אל המלך. ואז, פסוק י' ז', והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה. ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. ולמקצת הימים, כלומר בסוף, בקצה, למקצת הימים אשר אמר המלך לאביהם, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. הפוך על הפוך. כל שאר הילדים השתלבו. כל שאר הילדים במשך 3 שנים שכל יום מביאים להם אוכל, מה קרה להם באופן טבעי? כל כך נחמדים פה בארמון. כל כך יחס אישי, נחמד. לאט לאט 3 שנים, מה קרה להם? כנראה שהתקרבו. מה היה בארבעה הילדים האלה? הם שמרו על הייחודיות שלהם. והפוך על הפוך. מי ששומר על הייחודיות שלו, הקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שמשלם שכר, הוא גם הכניס את זה נראה לי לחוקי הטבע. כי מי ששומר על הייחודיות שלו, הגויים מכבדים אותו. הגויים מכבדים את מי ששומר על היהדות שלו, את מי שיודע לעמוד על שלו. הם ראו כנראה על הפנים של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שיש בהם משהו, נשאר להם היהדות. הם לא נטמעו. ומה עוד הם קיבלו מהקדוש ברוך הוא? מה זה? אני לא מכיר את התנך בעל פה, בניגוד אליכם, אבל אני לא זוכר עוד מישהו בתנך שיש לו כל כך הרבה חוכמה חוץ משלמה המלך. מה יש לילדים האלה? וואו. מדע והשכל בכל ספר וחוכמה. על מי נאמר כאלה דברים בתנך? האנשים הכי פתוחים בתנך, הכי משכילים, דוקטורט, פרופסורים, מה זה? הם מכירים את כל המדעים, את כל החוכמות, איזה חכמים. המלך בוחר אותם ליועצים האישיים שלו. למה? כי הם שומרים על היהדות שלהם. לפעמים בשביל להיות הכי פתוח, צריך להיות, לדעת מתי לא להיות פתוח. מתי לשמור על המקום שלי. פתיחות זה לא פריצות. כשיש גדר מסביב למקום, אפשר לפתוח פתח, ואפשר שיהיה שם פרצה. פריצה זה משהו שאתה לא בודק מי נכנס ויוצא דרך הפרצה. אתה לא יודע. פתח זה מקום שאתה מסנן מה להכניס ומה לא, אני בוחר. פתיחות זה לא פריצות. הצדיקים האלה, הם שמרו על עצמם, ולכן הם זכו לחוכמה אדירה. הם זכו להיות מנהיגים בבבל. אבל אחרי בערך 50 שנה, מלך על עם ישראל, בערך 50 שנה אחרי הסיפור פה, מלך על עם ישראל מלך ששמו אחשוורוש. והחשוורוש הזה, בתחילת מלכותו עשה משתה גדול. ולמשתה הזה הוזמין את יהודי שושן הבירה למשך 7 ימים. ואנשי שושן הבירה באו, חכמים אומרים, למה עם ישראל נהנשו בימי אחשוורוש? ואיפה? לא כתוב שהם עברו עבירה במגילה, לא כתוב. למה המן רוצה להשמיד את כל היהודים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מפני שהשתתפו בסעודתו של אותו רשע. נו, ומה היה בסעודתו של אותו רשע? חזיר, נכון? לא. אני חושב שלא היה שם שום חזיר, והכל שם היה קשר למאדרין, וזה אפילו קצת כתוב בחזל, כי חזל אומרים לנו, נכון? שמרדכי יהודי עמד שם והיה אחראי שם על המאכלים והמשקים, ככה חזל אומרים במסכת מגילה. מה חזל רוצים להגיד לנו בזה? הכל היה שם כשר למאדרין. אבל זה היה סעודה של גויים. יכול להיות שחזל אומרים את זה גם בצורה אחרת, שאומרים שהחשברוש, זה שני דברים נראה לי, שאומרים את אותו דבר, שהחשברוש עשה את המשתה כי היהודים יותר לא יעלו לארץ. התבטלה הגאולה. עברו 70 שנה והיהודים לא חוזרים. נו, זה כמו הפירוש הראשון שאמרנו, זה בדיוק אותו דבר. כי מתי היהודים לא יחזרו לארץ, חס וחלילה? כשהם יתחילו לאכול מעין גויים ומבישולי גויים. איך אמר הרלבג? שמתם לב מה הרלבג אמר? למה התגאל מלשון גאולה? האוכל של הגויים, שני צדדים. או שזה יביא אותך אוי ואבוי למשתה חשוורוש, או שזה, אם אתה תשמור על עצמך לא להתקרב, לשמור על היהדות שלך, זה יביא אותך לגאולה. אז אנחנו עכשיו בימים שלפני 9 באב, רוצים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אז בעזרת השם, שנזכה לשמור על יהדותנו, בגאון, בשמחה, לשמור על העצמיות שלנו, בעזרת השם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.